אני רוצה להתחיל את השיחה עם ציטוט. In a real sense, all life is interconnected. All men and women are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly. I can never be what I ought to be until you are what you are ought to be. And you can never be what you ought to be until I am what I ought to be. This is the interrelated structure of reality. אמר את זה הבודהיסט הידוע, מרטין לותר קינג. אני חושבת שיותר מכל דבר, מעגל האמת שעשינו, חשף, גילה, פתח לנו את האמת על זה שאנחנו לא נפרדים. שהכאב של האחר הוא הכאב שלי. ושאין באמת דבר כזה כאב אישי, או כאב ציבורי, או כאב על הדברים האישיים שלי, לעומת כאב על דברים שקורים בחברה. הדברים באמת, באמת, כל כך קשורים, כל כך משפיעים. גם איינשטיין אמר, האדם הוא חלק מהשלם שנקרא על ידינו יקום. כולנו אחים ואחיות, גם מבחינה ביולוגית וגם מבחינה נפשית. כולנו רוצים להיות מאושרים, וכולנו מפחדים מפני המוות. תחשבו על האדם או על הקבוצה של אנשים שהכי קשה לכם איתם. אולי זה ימנים קיצוניים, אולי זה שמאלנים קיצוניים. אולי זה מתאבדי פיגועים. אולי זה מתנחלים שמתנכלים לכפרים שעל ידם, אולי זה חיילי מג"ב, אולי אלה שמזהמים את האוקיינוסים, או קורטים את היערות, אולי זה תאגידים שמתעלמים מנזק בלתי הפיך שהם גורמים. כולם, כל אדם ואישה שפוגעים בעולם ופוגעים באנשים אחרים, יש לנו משהו משותף איתם. גם הם רוצים להיות מאושרים, כמונו. כמונו, גם הם מפחדים מפני המוות. כמונו, גם הם רוצים להיות חופשיים מסבל. מורה הדרמה שינזנג יאנג אומר, לחוות את המקור באופן ישיר, פירושו לחוות באופן ישיר את המקור של כל אדם. לחוות כל אחד ואחת כאח או כאחות. זוהי תחושה בלתי נמנעת של חיבור ואחדות עם כל הבריאה. וקריאה לשרת בדרך כלשהי אינה מאחרת לבוא כתולדה אוטומטית ממנה. הדברים כל כך משולבים זה בזה, שאם אנחנו לוקחים דבר פשוט כמו למשל המקל עץ הזה, שאנחנו קוראים לו על פי השימוש, על פי התפקוד שלו, מקל של קערה טיבטית. אבל אם אנחנו מסתכלים עליו, בעצם הוא עשוי מעץ. זאת אומרת, הוא היה פעם עץ שצמח בחוץ, והעץ הזה שצמח בחוץ הוזן מהאדמה, האדמה הזינה אותו. פה בתוך המקל הטיבטי הזה יש את ההזנה של האדמה, והגשם השקע אותו, ויש פה את הגשם שהשקע אותו, והשמש זרחה עליו וחיממה אותו ונתנה לו אור, והוא עשה איתה כל מיני תהליכים מאוד מאוד מסתוריים, שאנחנו קוראים להם בשם פוטוסינתזה, כאילו שזה אומר משהו, וכאילו שאם קראנו, נתנו לזה טריט, אז אנחנו מבינים את המסתוריות הנפלאה של זה. ואחר כך היו שם אנשים שקרתו, בוא נקווה, רק חלק מהעץ. ואחר כך היה מישהו או מישהי שגילפה את העץ הזה למשהו כאן, עכשיו, לצורה הזאת. אחר כך גם היו האנשים שהסיעו את החלק הזה אל המקום שמכרו אותו, אל החנות. ואחר כך מהחנות, אולי בטיבט, אולי בכלל זה made in China, who knows. אבל איכשהו זה, מישהו גם הסיע את זה לישראל, למרות שבעצם קניתי את זה בהודו. אז מישהו, אני הסעתי את זה לישראל מהודו. והיה המטוס שהטיס אותנו, רויאל ג'ורדניאן, השתתפו בזה שהמקל הזה יושב כאן היום. ואם אנחנו ניקח אדם אחד שהשתתף בזה שהמקל הזה נמצא פה היום, נגיד האדם שגילף, אבל זה יכול להיות כל אדם שהיה שותף, אז האדם הזה שגילף את המקל הזה, אז הוא או היא נולדו לאב ואם, אז גם האב והאם של אותו אדם שותפים ביצירת המקל הזה. והאב והאם האלה היו להם כמובן גם אב ואם. והם גדלו וחיו על הלחם שהם אכלו באותו כפר שהם חיו בו, והוזנו על ידי החיטה, והם הוזנו על ידי האנשים שגידלו את השדה חיטה, ואת אלה שקצרו את השדה חיטה, שהזין את ההורים של האדם שגילף את המקל הזה. זה רק דוגמה מאוד מאוד קטנה, איך אנחנו כל כך קשורים זה בזה, וכל כך משפיעים ומושפעים זה על זה. סטיבן פולדר, המורה הבכיר והאהוב שלנו בתובנה, סיפר לי פעם שהוא היה בתאילנד באיזשהו מקום, והייתה שם סדרה, שהיו בה סדירת עצים מאוד גדולים, מאוד זקנים, והיו עליהם מלא מלא גחליליות, אפרופו גחליליות. וזה היה גחליליות מהסוג שנדלק וקווה. יש גחליליות כאלה. וכל יום, עם השקיעה, כשהשמש הייתה יורדת, הגחליליות היו מתחילות את המשחק שלהם. ועל כל עץ היה מהבהב, כל עץ היה מהבהב עם כל האלפי גחליליות או מאות גחליליות שהיו על העץ. וזה היה מרהיב לראות את כל הסדרה הזאת שמהבהבת כמו איזה מול בלוס אנג'לס. ולאט לאט, לאט לאט, כל הגחליליות על אותו עץ היו מתחילות להבהב באותו קצב, ביחד. כעבור כמה זמן, ההבהוב שלהם כבר לא היה כל אחת לעצמה, כבר כל העץ היה נכבה ונדלק ביחד. איכשהו איזושהי סינכרוניסיטי, אתם יודעים, אם זה לא ב-SMS, איכשהו, באמת, בצורה ממש מסתורית ויפהפייה, כל העץ. אז כבר בסדרה היו, כבר לא כל עץ דולק כמו Christmas tree, אלא כל עץ ביחד, ולאט לאט, כל הסדרה הייתה מתחילה להבהב ביחד. וכל העצים היו נכבים ונדלקים ביחד. יש משהו שעובר בין החיות, בין היצורים החיים, בינינו, בין זה לזה, ללא מילים. אני חושבת שאפשר לגלות שהמילים הם חלק של תקשורת נורא נורא מזערי. וכשאנחנו מניחים את המילים הצידה, איזה עולם של תקשורת מתגלה לנו, נחשף לנו. התפיסה הבודיסטית מדברת על על התפיסה השגויה שלנו, על הטעות הבסיסית שלנו בתפיסת העצמי כיציב, קבוע ונפרד. וזו תפיסה שגויה לראות את הכאב שלי כנפרד מהכאב של הזולת, של החברה, של הקהילה, של המדינה, של העולם. העקרונות הכי בסיסיים של הבודיזם אומרים לנו את זה. שכל הדברים קשורים, ששום דבר אינו קבוע, יציב ובלתי משתנה, אפילו לא תחושת האני, העצמי. שהכל, כל דבר הוא תהליך של השפעת גומלין, של השפעות גומלין שמשפיעות זו על זו ומושפעות זו מזו. שהכל נמצא בזרימה של יחסים, של קשרי גומלין, והכל נתון לחוק ההשתנות, הניטשה. יש במסורת ההודית את המיתוס על הרשת של אינדרה. רשת של אינדרה זאת רשת אינסופית שבכל צומת, בכל מקום ששני חוטים נפגשים, בכל קשר של הרשת, יש אבן חן שמשתקפת בכל האבנים האחרות ומשקפת בו זמנית את כל האבנים האחרות. תתארו לעצמכם, אם אפשר לתאר הולוגרמה אינסופית כזאת, של אם כל אבן משקפת ומשתקפת בכל האבנים האחרות, אז אם אנחנו עושים שינוי, השינוי הכי קטן באבן הזאת שאנחנו עושים, התנודה הכי קטנה, תשתקף ומתוך כך גם תשפיע על כל האבנים האחרות, ובסופו של דבר תשתקף גם באותה אבן חזרה. ובעצם גם המדע אומר לנו את אותו דבר עם תיאוריית הקוונטים ואפקט הפרפר, כן, משק כנפי פרפר בסיביר, שמשפיע על יערות הגשם בברזיל. גם המדע כיום אומר, הכל קשור, הכל משפיע זה על זה. והאחזות בעצמי האישי או בעצמי הקולקטיבי, הצורך להגן, לבנות חומות בפנים ובחוץ, מה זה משרת? על מה זה נועד להגן? במה זה תורם ומה זה מונע? מה זה מאפשר ומה זה פוגע? במה זה תומך ובמה זה מצמצם, חוסם, מקבע, מפריד? ובמה ובמי אפשר לבטוח? על מה יושבות האמונות שלנו, האמונות הכי עמוקות שלנו? על מה הן מתבססות? ממה הן מקבלות גיבוי? ממה הן ניזונות? מפחד? מהישרדות, מדחף אבולוציוני, אני, או אני והמשפחה שלי, או אני והשבט שלי. האם הן ניזונות משנאה, מעיוורון, מבורות? או האם הן ניזונות מאכפתיות, מתחושת חיבור להכל? מאהבה. הנזיר הטיבטי תיך נתן אומר, איך יכול העלה... מה? מה אמרתי? ויטנמי, תודה. איך יכול העלה להיות יותר אינטליגנטי מהעץ שעליו הוא גדל? וג'ון סיד, מורה של שירי, אומר, מאחר שהחיים הם רשת, אנחנו כמו עלי העץ. להגיד או לחשוב שהעלה הוא החלק האינטליגנטי היחיד, זה מגוחך. העץ כבריאה שלמה הוא האינטליגנציה הכבירה יותר. בדרך זו אנחנו יכולים לראות שגאיה היא אינטליגנציה כבירה יותר, ושלא משנה איזו אינטליגנציה יש ברשותנו, יש לנו אותה בפקודת עם האדמה. התרגול מביא אותנו להבנה חווייתית שהסבל אינו אישי אלא אוניברסלי, ושאין הדוקה שלי, אלא הדוקה היא מנת חלקה, חלקו של כל יצור אנוש וכל יצור שנשמה באפו. ולכן מתוך החוויה הזאת, באופן טבעי, הלב נע לקראת מה ומי שסובל. ההבנה שהסבל הוא אוניברסלי מובילה אותנו לשמות את המחסומים, את ההפרדות, את החומות, את הגבולות שאנחנו שמים בין אני לאתה, בין אנחנו להם. אני אסיים עם סיפור שקרה לי לפני הרבה שנים, שנסעתי לאיזה פגישה עם איזה רופא או מרפאה, והגעתי חצי שעה קודם, אז ישבתי על הדשא לחכות, וראיתי שיש על הדשא משהו, והסתכלתי מה זה, זה גוש קטן, וזה לא היה ברור כל כך מה זה, זה היה נראה כמו או גוזל מאוד גדול, שכנראה נפל, אולי נפל מהקן, או גור של חולדה מאוד מאוד קטן, שגם כן יש להם לפעמים קינים על העצים, ואולי הוא נפל. ופחדתי לגעת בו, או להתקרב אליו, אז התיישבתי במרחק על הדשא. איך שאני מתחילה לעשות מדיטציה, אני שומעת רעש של מכונה, אני מסתכלת, אני רואה בא מישהו לקצור את הדשא עם מקצרה. אז רצתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש כאן, יש לנו בעיה, יש פה את היצור הזה. אז הוא אמר, טוב, אני אזיז. טוב, חשבתי, בחור, חסון, וזה, לא יפחד מהיצור הזה, פחדתי שאולי הוא נשך אותי, לא רציתי לגעת בו. אז הוא הלך מביא איזה פיסת קרטון, חשבתי שהוא, מה שאני הייתי עושה, ייקח אותו עם הקרטון ויניח אותו בעדינות בצד. אבל הוא היה כל כך מבוהל, שהוא ככה שם אותו על הקרטון וזרק אותו. והוא נחת בשיחים על יד. אז הלכתי אל השיחים, חיפשתי אותו, ומצאתי אותו. הוא נפל במקרה, ככה שהוא היה עם הפנים אליי. הסתכלתי עליו. עיניים שלו ככה קטנות, אדומות, הסתכלו עליי, והוא נשם. מאוד מכבדות, מאוד ככה קטוע. הנשימות שלו הזכירו לי את הנשימות האחרונות של אבא שלי לפני שהוא נשם את נשמתו האחרונה. והסתכלתי לו בעיניים וראיתי וידעתי ללא צל של ספק שהיצור הזה יודע שהוא הולך למות. וידעתי ללא צל של ספק שאני רואה בעיניים שלו פחד. פחד מהמוות. ופשוט התיישבתי. התיישבתי על ידו. To bear witness, כמו ששירי אומרת, to bear witness לכאב שלו, לפחד שלו, ששהוא לא ימות לבד. לא שלחתי לו מתה ולא התפללתי לעילוי נשמתו, לגלגול יותר טוב, פשוט ישבתי איתו. שהוא לא יהיה לבד בשעה האחרונה שלו. ככה ישבתי איתו שעה ארוכה עד שהגיע הזמן שלי להיכנס ונכנסתי, וכשחזרתי ויצאתי אליו אז הוא כבר היה מת. והמתנה הגדולה שהוא נתן לי זה המתנה של ה-interconnectedness, של החיבוריות, שבאמת באמת אין הבדל. שמה שאני חשה, שמה שאני יחוש, כשאני אפגוש את המוות פנים על פנים, שזה יכול להיות עוד 40 שנה, וזה יכול להיות עוד חצי שעה. זה בדיוק מה שהוא חש. גם הוא פחד. פחד מהמוות. והסופיות של כל היצורים, גם אנחנו, שאנחנו כל כך חכמים וכל כך חזקים, ויכולים לכבוש את הטבע ולכבוש זה את זה, ועם, עם אחר, אנחנו גם בעצם כל כך שברירים, ויש לנו מכנה אחד משותף, המוות. הוא מחכה לכולנו בסוף. וזה לא חייבת להיות בשורה אגמומית. זה יכולה להיות חוויה. החוויה שלי איתו לא הייתה חוויה עצובה. הייתה חוויה מאוד מאוד ממלאה של חיבור. אני אסיים בציטוט של צ'יף סיאטל, במכתב שהוא כתב לנשיא פרנקלין ב-1855. If all the beasts were gone, men would die from great loneliness of spirit. For whatever happens to the beasts, also happens to the men. All things are connected.
בשיחת פתיחה שדיברנו על הקווים המנחים של הרטריט הזה, אמרתי שהנחת היסוד של הפסיכולוגיה הבודיסטית היא שבני אדם הם טובים מיסודם. אבל כשמגיעים לדבר על interconnectedness, על התהוות גומלין, על קיום שלוב, זאת הזדמנות להגיד את זה בצורה יותר מדויקת. מה שהבודה בעצם אמר, זה שכשהוא דיבר על אנאטה, על היעדר עצמיות, זה שבעצם זה שאנחנו חושבים שאנחנו קיימים באופן נפרד אחד מהשני, זאת האשליה שלנו. והדימוי שאפשר להשתמש בו הוא דימוי אורגני של איזשהו, סנדי נתן פה את הדוגמה של עץ, אבל אולי פה עם האמצעים יותר קל לחשוב על גוף שיש לו שתי ידיים או איברים שונים, ומה שקורה לפעמים זה שהידיים לא יודעות שהן קשורות אחת לשנייה. הן פשוט לא מבינות את הקשרים ההדדיים. ואז הן פועלות אחת כלפי השנייה בצורות שלא מיטיבות. אבל מי שמתבונן בצורה יותר מקיפה והוליסטית, אז רואה בעצם שכל פעם שהיד הזאת היא פוגעת ביד השנייה, בהכרח פוגעת גם בעצמה. כשסיפרת את הסיפור שלך, כשזה קרה לך, כבר הייתי אישה בוגרת, מתרגלת, עם אולי כל מיני פילוסופיות, אבל אני שמעתי אתמול סיפור שאני לא יודע אם הוא... מצד אחד הוא שימח אותי בהקשר הזה, מצד שני היה בו משהו מאוד מאוד עצוב. הסיבה שאני נוסע מכאן כל לילה זה שיש לי שני תינוקים קטנים. אני יודע שצריך להגיד תינוקות, אבל הם בנים. ובערב חג, בארוחת חג, לא הייתי שם, אבל משפחה שלי הייתה בחצר, והחתול שלהם תפס סחבר להנאתו ופצע אותו. כאילו, פצעים סופניים. וקרו שני דברים מדהימים סביב זה. דבר אחד שקרה זה שהאחיינית שלי, שהיא בת 10, לקחה את העכבר הזה, ובמשך ה-10 דקות שבהם הוא גסס, פשוט ליטפה אותו. ואין לה שום פילוסופיות ושום... היא לא שמעה על הבודה אף פעם, ולא על מרטין לותר קינג, אבל היא פשוט ראתה עכבר סובל, ולא משנה המחאות של כל המשפחה מסביב שתעזבי אותו ומגעיל, פשוט ישבה איתו, ובמשך 10 דקות ליטפה אותו עד שהוא הלך לעולמו, ואז היא גם עשתה לו הלוויה. ומה שעוד יותר הדהים אותי זה דווקא התגובה של הבן שלי, שהוא עוד לא בן שנתיים, והוא בטח לא מכיר שום רעיונות מופשטים, והוא פשוט היה מזועזע, כאילו מלגונן על העכבר המת, והוא לא נרגע מזה עד שאשתי, אמא שלו, אמרה לו, העכבר ישן. אבל זה גם לא באמת הרגיע אותו. וכל הלילה, שלשום, הוא התעורר ואמר לי, עכבר ישן, עכבר ישן. וגם למחרת הוא המשיך לדבר על זה. מצד אחד, זה כמובן מילא אותי בהרבה חמלה אליו, כאילו, על הסיוטים שהיו לו בלילה וכו', אבל... מה שבעיקר לקחתי מהחוויה הזאת, חוץ מהעייפות, זה... את ההבנה שפשוט התודעה יודעת. התודעה שלנו יודעת את הקשרים ההדדיים שיש בין כולנו. אנחנו פשוט יודעים את זה. ואנחנו לפעמים שוכחים, ולפעמים מתכחשים, ולפעמים בונים סביב הלב שלנו כל מיני חומות. אבל עמוק בפנים אנחנו יודעים. וכל פעם ש... שאנחנו פועלים בניגוד, לידיעה הזאת, הפנימית העמוקה, אנחנו פוצעים את עצמנו. והטרגדיה, ואולי הטרגדיה של המדינה שאנחנו חיים בה, זה שככל שאנחנו פוצעים את עצמנו יותר חזק, הרבה פעמים אנחנו רק חושבים שאנחנו צריכים לבנות עוד חומות, ולעטוף את עצמנו בעוד מגננות, ולעטוף את הלב שלנו בקרום יותר ויותר עבה, כדי ששום דבר לא יוכל להיכנס. הטרגדיה היא שברגע שהלב עטוף לכל כך הרבה חומות וקרומים, אז שום דבר לא יכול להיכנס, אבל גם לא הרבה יכול לצאת. ואולי בגלל זה, אפרופו דברים ששמענו בכמה שעות האחרונות, ברגע שמתחיל תהליך רוחני, תהליך שבו הלב נפתח והקורמים מתחילים להתמוסס, הרבה פעמים הוא מלווה בהרבה מאוד חרטה. כי פתאום אנחנו מתחילים להבין, אני יודע שזאת הייתה החוויה שלי, אנחנו מתחילים להבין איך פגענו באחרים, ומתחילים להרגיש את הכאב הזה בלי השאר לנסות להילחם איתו, אלא פשוט... להרגיש אותו. והרגעים האלה שאנחנו נזכרים, שאנחנו נוכחים בתוך ה... מהחוויה שלי, הדבר שהכי מאפיין אותם זה אהבה. כי ברגע שאנחנו מסתכלים על כל מה שמסביבנו ורואים שאנחנו חלק אחד מהשני, אז כל הקרובים מתמוססים ואהבה עולה. סנדה דיברה על המקל הזה, ויש כרגול נפלא שקשור לאוכל. כאילו, אנחנו כולנו אוכלים לפחות 3 פעמים ביום, וכל תרגול שמוצמד לאוכל הוא, יש לו המון עוצמה, כי זה 3 פעמים ביום, כל יום, בדרך כלל. והמורים שלי בתאילנד מציעים 3 רפלקסיות. שהראשונה זה להיזכר למה אנחנו אוכלים את האוכל הזה בכלל. כאילו בשביל מה אנחנו אוכלים, כאילו לפני שאנחנו צריכים להכניס דברים לפה, כאילו לחשוב מה הסיבה שאנחנו אוכלים. בלי הלקאה עצמית אגב, אנחנו בדרמה פה, אנחנו מקבלים את הכל באהבה. החלק השני זה כמה אנחנו בני מזל שיש לנו את האוכל הזה, שזה תרגול של חמלה. וזאת איזושהי נקודה של צד אחד לזכור שיש אנשים שאין להם אוכל, ומצד שני להיות, להוקיר את זה שלנו יש כמה אוכל שאנחנו רק רוצים. וזה שלב של חיבור. והרפלקסיה השלישית שאליה רציתי להתייחס, היא רפלקסיה של הודיה, של לחשוב כמה אנשים ויצורים היו שותפים לצלחת האוכל שיש מולנו. ומה שמסוכן ברפלקסיה הזאת, כאילו אם פעם באמת יש זמן אפשר פשוט לשבת הרבה, כאילו אתה פתאום מגלה שבתוך הארוחה שלך כאילו רק האורז וללכת לסין ואז הירקות וכל מי שמסיע את זה וכל מי שפיתח את זה במכון, בקיצור זה, וזאת רפלקסיה בעצם של תלות הדדית ושל התאבות גומלין. וזה נחמד לעשות את זה עם הדברים שאחר כך נכנסים לנו לגוף, כי אולי זה ככה יעבור ליד הלב וירקח אותו. מה שחשבתי לעשות זה להקריא איזה קטע מתוך הספר של תיק נתן, נזיר הווייטנאמי, הספר Being Peace. כן, אני באמת מרגיש שהוא אחד המורים שמדברים בצורה הכי יפה על ההתאבות גומלין ועל השלוב, באחד הספרים שלו שתרגמו שלוביות, שילוב והיות. אז עכשיו, אני חושב שהקטע הזה, קטע יחסית מפורסם, זה אחד הקטעים שבהם הוא לוקח את הקשרים ההדדיים בינינו כבני אדם הכי רחוק שאפשר. וזה לא תמיד קל לשמוע את ההצעות שלו ובטח לא להקשיב להם. אבל בכל זאת אני חושב שכדאי. ומי שזה, מי שזה עובד, עובד בשבילו, בשבילה, אני אוהב להקשיב לקטעים כאלה, הקשבה מדיטטיבית. אז אפשר לשבת כאילו, בתנוחה נוחה, ומי שרוצה, רוצה בעיניים עצומות, ואני אקריא. בכפר שזיף בצרפת, אנו מקבלים מכתבים רבים ממחנות פליטים בסינגפור, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד והפיליפינים. מאות מדי שבוע. קריאת המכתבים מאוד כואבת, אך אנו חייבים לעשות זו. אנו חייבים לשמור על קשר. אנו מנסים לעזור כמיטב יכולתנו, אך הסבל הוא עצום, ולעיתים אנו מאבדים תקווה. אומרים שמחצית מאנשי הסירות, הפליטים שבורחים מווייטנאם על סירות, אומרים שמחציתם מתים באוקיינוס. רק מחציתם מגיעים לחופים של דרום מזרח אסיה. ישנן נערות צעירות רבות מאנשי הסירות שננסות על ידי פיראטים. אף על פי שהאום ומדינות רבות מנסות לעזור לממשלת תאילנד למנוע סוג זה של גניבה, פיראטים ממשיכים לגרום לסבל רב עבור הפליטים. יום אחד קיבלנו מכתב שסיפר לנו על נערה צעירה, על סירה קטנה, שנאנסה על ידי פיראט תאילנדי. היא הייתה רק בת 12. והיא קפצה לתוך האוקיינוס וטיבעה את עצמה. כשאתה למד בפעם הראשונה על דבר כזה, אתה זועם על הפיראט. באופן טבעי אתה לוקח את הצד של הנערה. כשאתה מתבונן יותר לעומק, אתה רואה זאת באופן שונה. אם אתה לוקח את הצד של הילדה הקטנה, אז זה קל. כל שעליך לעשות הוא לקחת רובה ולראות בפיראט. אך איננו יכולים לעשות זאת. במדיטציה שלי ראיתי שאם הייתי נולד בכפרו של הפיראט וגדל באותם תנאים כמונו, כמוהו, אני עכשיו הפיראט. ישנה סבירות גבוהה שאני הייתי הופך לפיראט. אינני יכול לגנות את עצמי כל כך בקלות. במדיטציה שלי ראיתי שתינוקות רבים נולדים לאורך המפרץ של סיאם, מאות מדי יום. ואם אנו, המחנכים, העובדים הסוציאליים, הפוליטיקאים ואחרים, לא נעשה משהו באשר למצבם, תוך 25 שנים, כמה מהם יהפכו לפיראטים. זה ודאי. אם אתם או אני הייתם נולדים היום בכפרי הדייגים האלה, היינו עלולים להפוך לפיראטים תוך 25 שנים. אם אתה לוקח רובה ויורה בפיראט, אתה יורה בכולנו. משום שכולנו אחראים במידה מסוימת למצב העניינים הזה. לאחר מדיטציה ארוכה, כתבתי את השיר הזה. בשיר ישנם שלושה אנשים, הנערה בת ה-12, הפיראט ואני. האם נוכל להתבונן זה בזה ולזהות את עצמנו באחר? הכותרת לשיר הינה, אנא קראו לי בשמותיי הנכונים. משום שיש לי כל כך הרבה שמות. כשאני שומע כל אחד מהשמות, עליי לומר כן. זה השיר עכשיו. אל תאמרו שיעזוב מחר, משום שאפילו היום עוד אני מגיע. התבוננו היטב. אני מגיע בכל שנייה להיות ניצן על ענף אביב. להיות ציפור זהירה, כנפי העודן שבריריות, לומדת לשיר בקיני החדש. להיות זחל בליבו של פרח, להיות אבן חן מחביאה עצמה בתוככי סלע. עודני מגיע בכדי לצחוק וכדי לבכות, בכדי לפחד וכדי לקוות. המקצב של ליבי הוא לידתם ומותם של כל אלה החיים. אני השפירית משנה צורתה על משטח הנהר, ואני הציפור אשר עם בו אביב מגיעה בזמן לאכול את השפירית. אני הצפרדע אסוחה בשמחה בתוך מי הביצה הצלולים, ואני גם נחש העשב אשר ניגש בדממה מאכיל עצמו בצפרדע. אני הילד באוגנדה, רק אור ועצמות, רגליי דקיקות כמקלות בקבוק, במבוק, ואני סוחר הנשק, מוכר כלי נשק קטלניים לאוגנדה. אני, הנערה בת ה-12, פליטה על סירה קטנה, המטילה עצמה אל תוך האוקיינוס, לאחר שנאנסה על ידי פיראט. ואני הפיראט. ליבי עדיין איננו יכול לראות ולאהוב. אני חבר הפוליט בירו, עם שפע של כוח בידיי, ואני האיש אשר חייב לשלם את חוב הדמים שלי לאנשיי, לגסוס באיטיות במחנה הכפייה. השמחה שלי היא כאביב, כוח חמה שלאורה מלבבים הפרחים בכל הלכות החיים. כאבי הוא כנער של דמעות, כה מלא שהוא ממלא את ארבעת הימים. אנא קראו לי בשמותיי הנכונים, כדי שאוכל לשמוע את כל זעקותיי ואת כל צחוקיי בה בעת, כדי שאוכל לראות ששמחתי וכאבי הם אחד. אנא קראו לי בשמותיי הנכונים, כדי שאוכל להתעורר, וכדי שהדלת לליבי תוכל להישאר פתוחה. דלת החמלה. בואו נשאר על זה רגע. אני חושב שאחד הדברים ש... שבגללם הקטע הזה כל כך נגע בי, זה שכמו רוב הגברים או הילדים בישראל, גם אני אחרי 18, בגיל 18 התגייסתי לצבא. אני היום בדיעבד אסיר תודה ש באותם ימים זה לצער אותי, אבל היום אני אסיר תודה שלא יצא לי אף פעם לקחת חיים של אדם אחר. אבל יש זיכרון אחד שכן מהדהד בי, שהיחידה ששירתתי בה עשתה איזשהו מבצע ונהרגו בו. ואני זוכר שהקרינו את הסרט במועדון של היחידה. מה שאני זוכר זה את קריאות השמחה. שכולנו, כשזה קרה, קראנו קריאות שמחה. עכשיו אני, מבלי להגיד שום דבר, אני לא יכול, אני יותר מכולם לא יכול לשפוט בלי קשר אם צריך לעשות את זה או לא צריך לעשות את זה, אבל השמחה, כאילו לשמוח סביב מוות של אחרים, לראות אנשים אחרים מתים ולשמוח. הלב שלך נמצא במקום שהוא בדיוק הפוך לאיפה שהלב של הבן שלי נמצא היום. וזה אחד הדברים שכל כך מדהיגים אותי בלחיות כאן. אני דואג ללב שלו. אז באיזשהו מקום, לפחות מבחינה נפשית, אני יודע שאני הייתי במקום של הפיראט. אני יודע לגבי עצמי לפחות, שנדרשו לי הרבה 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 שעות וימים של ויפאסנה, לפני שבכלל התחלתי להבין שיש בעיה. היה הרבה מה למה להסיר. אז אנא קראו לי בשמותיי הנכונים.